את הפסקה שם. אני מזכיר מה דיברנו. אולי אפשר לקרוא ככה מתחילת הפסקה, כי ראינו שם כמה שורות. אז אני קורא בסדר, בעמוד 91, בעמודה השמאלית. שם הגמרא אמרה שברגליהן תעחסנה, תודה רבה. ברגליהן תעחסנה, זאת אומרת, אמר רבי יצחק, דבר רבי עמי מלמד שמטילות חור ואפרסמון במנעליהן ומהלכות בשוקי ירושלים, כיוון שמגיעות לצד בחורי ישראל, בועטות בקרקע, מתיזות עליהן, מכניסות יצר הרע בהם כערס בכאוס. זה הגמרא, והתחלנו לדבר על זה, אני קורא בעין היה. כשהחיים מתרוקנים מכל מגמה רוחנית, הולכים מהם ומדלדלים. תודה. הולכים ומדלדלים, אין להם שום יסוד למנוחתם. ואינם תופסים מכל מחזותיהם הרבים, כי אם את השיכרון של התאווה הגסה, שהוא מרעיל את הנשמה. זה חיים, כשהחיים מתרוקנים, אז בעצם יש איזה חוסר שקט כזה. זה מוציא את כל יסוד המנוחה, והתכונה הרעה הזאת שמתגברת, מתחזקת באדם לחפץ טבעי, להנסיך גם כן מרוח שחרונו על כל האחרים העלולים לך. טוב, עד לפה הגענו בעצם. בסדר? זאת אומרת, הסברנו למה באמת האדם הזה, למה הוא צריך להשפיע על אחרים גם להיות כמוהו, כזה להיות שהחיצוני, שהעולם הפנימי מרוקן, העולם החיצוני מאוד מאוד חזק, למה זה מאוד חשוב לו? שתי סיבות, קודם כל סיבה אחת, כי הוא אדם חברתי, ומייל הוא מעביר את מה שהוא מרגיש, כל מה שיש בו הוא משפיע ומנסה להיות מושפע, אותו דבר גם בזה. הסברנו סיבה יותר עמוקה שבאמת, שבסוף, כשהוא מוצא אנשים כאלה שהם לא כמו, שהם כן חיים את העולם הפנימי, והם כן, החיים שלהם כן מלאים, עם כל שכל הזמן שייכים לאיזו התעלות, אז זה מאוד מזכיר לו את מה שקורה אצלו פנימה. לכן זה מאוד מאוד מייסר אותו. את כל המלחמה שיש בתוכו פנימה, שהוא מנסה כל הזמן להסתדר איתה עם עצמו, פתאום הוא רואה איזה מישהו שחי את מה שהנפש לא צועקת מבפנים, וזה מאוד מאוד קשה לו, ולכן הוא מאוד מתנגד לזה. לפעמים הוא מודע למה הוא מתנגד, לפעמים הוא לא מודע אפילו אולי לדבר הזה, אבל זה מאוד מאוד מעצבן אותו, זה מאוד מאוד, כי זה לא מאפשר לו לברוח ממה שהנפש כל הזמן מזכירה לו, מהסבל הזה. בסדר? עד לכאן דרינו. טוב, זאת היא הדיוטה היותר שפלה של שפלות החיים. כשהם פוחתים והולכים לרגלי הגאווה המבזבזת את פנימיותם. שהריח הטוב המוכשר לעדן את החיים ולבסמם, בהכשר למושגים תיאוריים ורעיונות נעלים וקדושים המרהיבים את הלב, הנשמה מתרוממת על ידם בקדושה והכשר חוכמה, אותו ריח הוא יורד עד השימוש השפל של השתכרות בזויה. עד שהכוח הנוטה להטיב, גם הוא מתרעל ומתקלקל. כן, אנחנו רואים פה שהריח הוא דבר פה מאוד מרכזי, נכון? ככה הם מטילות מור באפרסמון, ודרך זה, נכון? אמרנו שזה נמצא בנעל, והן לוחצות על זה, וככה יוצא הריח. אז הרב מדבר איתנו פה על הריח, מה התפקיד האמיתי של ריח, של ריח טוב, ו... איך לקחו אותו בדיוק הפוך. הריח טוב, יש בו איזה משהו מיוחד שהוא יכול לעורר כל מיני כוחות יותר עליונים של האדם. את הרצון לחוכמה, את השאיפות לקדושה. יש משהו כזה בריח שזה מה שהוא מסוגל לעשות. לרענן אותם, להכשיר אותם. הגמרא אומרת שהריח, ככה אומר אחד המוראים שם, שהריח הוא זה שעשה אותו פיקח, ככה רבא אומר. בגלל שהורגלתי כל הזמן לבשמים, בשמים ויין, אני לא מדבר על יין עכשיו. הם שעשו אותי פיקח להבין ענייני תורה. אנחנו גם באמת משתמשים מריח בכל מיני מעמדים מיוחדים, בברית מילה, משתמשים בבשמים, בריח, בכל מיני זמנים ככה גדולים, אז משתמשים מריח כדי להצליח לקלוט את הקדושה, בטח במוצאי שבת. נכון, במוצאי שבת, ככה את כל הגודל של הנשמה מהשבת, אז אחר כך היא הולכת ויוצאת במוצאי שבת, אז יש את הריח, סיבה אחת זה להרגיע. הנשמה היתרה יוצאת, משהו פה מתרוקן, אז יש איזה ככה, איזה נחיתה רכה. אבל אפשר להגיד יותר מזה, זה לא רק נחיתה רכה, אלא באמת כזה להצליח לתפוס עוד מהמעלה המיוחדת של שבת, להכשיר כוחות כדי שיצליחו קצת לקלוט אותה. זה המיוחד בריח. אז זה התפקיד שלו. אבל כאן באמת, כאן קרה בדיוק הפוך. במקום לקחת את הריח הטוב, להשתמש בכישרון שלו, ועל ידו באמת לפתוח, לרענן, להכשיר את הכוחות כדי לקבל דברים יותר גבוהים, אז הפכו את הריח פה לכזה שבאמת שייך לדיוטה יותר שפלה, כזה שמוציא צד פראי ומאוד מאוד נמוך אצל האדם, מאוד קטן. נמשיך. והשיכרון הזה, כשהוא מתגבר, עיקר כוונתו הוא רק לקלקל ולבלבל את יושר החיים בכעס של ארס נחש זועף. המכוון להכעיס, להשחית ולחבל. ככה הגמרא אמרה, נכון? תאחסנה, תאחסנה אחס, רש"י אומר לנו שזה ארס של נחש. מה הקשר פה לנחש? מה הקשר לנחש? אז הרב אומר לנו, הנחש הוא יכול, בדרך כלל בעל חיים רגיל שהוא רוצה, הוא טורף כי הוא רוצה לאכול, נכון? לא כוונה להזיק דווקא. הנחש הוא מקיש גם בלי לאכול. יש לו כוונות להזיק. עוד פעם, זה בעל חיים, בסדר? אבל ההבנה, זה תכונה כזאת. אז גם כאן, אומר הרב, השיכרון הזה כשהוא מתגבר, אחרי שאמרנו שכל כך ריק, והצד הפנימי כל כך מרוקן וזועק, והצד החיצוני כל הזמן הולך ומתגבר, אז, וזה כבר נהיה בצורה חברתית. אז עכשיו, עוד דבר שקורה פה, השיכרון הזה גורם לאדם להיות, יש לו כוונה לקלקל. כוונה לבלבל את יושר החיים. כתוצאה מהמצוקה הזאת, מהצעקה הפנימית הזאת. בכעס אז כעס יש פה. בסדר? יש פה כמו ארס שנחש זועף. אולי עוד חצי משפט. וזה בא מתוך זעף פנימי, העולה מתוך הריקנות שבלב. שמצד אפיסת התוכן הפנימי של החיים, כיוון ששרה מהם לקדושה העליונה, מעדנת אותם בעונג חי העולמים. זה מושג קצת חדש, שלא אמרנו אותו עד עכשיו. דיברנו על חוסר נינוחות, אבל כאן יש פה משהו, יש איזה זף, יש איזה כעס מאוד גדול שמתרחש, איזה הרגש כזה מבפנים, שמאוד מאוד, כתוצאה מהמצוקה, כתוצאה מהקושי, אז כעס גדול של לקלקל, להזיק, תוצאה מהריקנות הזאת, מצד אפיסת התוכן הפנימי. אני רוצה רגע לקרוא איזה פסקה, חילקו לכם עכשיו דף לגבי, ביחס לכעס, בסדר? שמאוד עכשיו קשור אלינו. אחרי זה נחזור להנאיה, בעזרת השם. אז ככה, אומר לנו הרב דבר כזה. אני קורא משורה הרביעית ככה, לכאורה מהיכן בא הכעס? הלו גאווה זו הטילה ברגלי המור והפרסמון, ריחות נעימים ועדינים. איך פתאום זה הפך לכעס נורא כמו ערס של נחש כעוס. הכל בהתחלה היה מאוד מאוד יפה, אנשים נראים מאוד יפה, יש להם ריח טוב, הכל כזה עדין, נחמד. ופתאום כתוצאה מכל השלבים שדיברנו, פתאום יש איזה כעס מאוד גדול. מאיפה מגיע הכעס הזה? אז אומר לנו הרב, זה מקור מאורות הקודש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אולי לפני מה שהרב אומר, אני אגיד איזה משהו. סיבה, מה הסיבה לכעס? אחת הסיבות, אני חושב, שהן מאוד מאוד נוכחות, זה ציפייה שהייתה ברורה במודע, או אפילו לא מודע, שהיא פתאום לא מסתדרת. ואז זה מאוד מאוד קשה, משהו מתפרק לי, ואז האדם מגיב באיזה כעס. דוגמה, הוא היה צריך להגיע לזמן לאיזה מקום, חכה לאיזה תור לרופא, ועכשיו יש פקקים בדרך, ויצא בזמן, פקקים וזה, פספס את התור לרופא, מגיע, מצטערים, עבר התור, הכל נגמר. אז הוא מחכה לזה כבר הרבה זמן, ואת כל היום הוא סדר לפי הדבר הזה, ועכשיו בזבז את כל זמנו, וחצה חכות עוד פעם. אז יכול להגיע כעס, למה? אני ציפיתי, הכל בניתי לפי הדבר הזה, פתאום משהו נשבר לי, נכון? אז שם משהו לא בסדר, אז עכשיו זה מכעיס. זה יכול להיות גם פה דברים שבן אדם לא אשם, נכון? יש דברים שבן הוא אשם, יכול להיות שהוא יצא מאוחר מדי. הציפייה, אז זה ציפייה ממשהו מסוים, לפעמים ציפייה ממישהו מסוים, ציפייה מאיזה חבר, ציפיתי ממשהו מסוים, בסדר? ציפייה לפעמים מהמשפחה שלו, מההורים שלו, מהילדים שלו, מצפה איזה משהו וזה לא מסתדר, אז משהו פה לא הולך, משהו פה מתפרק לו, אז זה מאוד מאוד קשה לו. טוב, אז אולי זה צודק, מה אתם אומרות? אם הוא היה אשם בזה, אז זה לא בסדר, נכון? יצאת מאוד מאוחר, אז א', תכעס על עצמך, אבל גם על עצמך, במקום לכעוס, תסיק מסקנות, ועכשיו, עד 120, תיקנת את הבעיות האלה, כן? נכון? כשמיים כועס, לפעמים בכלל לא מתקן, נכון? זה סתם כועס, רק הרבה זה לא מועיל ולא שום דבר, נכון? אז זה לימוד ראשון, אבל לפעמים גם זה דברים שלא אשם. בצבא קוראים לזה בלטמים כאלה. בלטים, לא הם תוכנן. לפי הספר, לפי מה שתכנע, הכל היה אמור להיות ככה, ופתאום משהו כזה שינה את כל התוכניות. אז מה עושים? אז חוץ מהמסקנות שצריכים לחשבן, צריכים גם לדעת שבסוף יש מי שמנהל את המציאות, נכון? הכניס אותו. זה לא אומר שאתה לא צריך לתכנן דברים, בטח שתהיה מתוכנן. לצדר לעצמך כל מיני שאיפות ומטרות, ברור. אבל יש כאן איזה מישהו שדוחף את הכל, מעל הכל, מתחת הכל, לחשבן, ואם פתאום היו פקקים שהם לא אמורים להיות, אז הקדוש ברוך הוא רצה שתפסס את התור לרופא, וטוב שככה. אבל אני לא רואה את זה טוב. בסדר. פתח את העיניים, פתח את הלב, נאמין, נכון? זאת אומרת, ככל שיותר באמת מאמינים ומבינים שאני בתוך התוכנית שלי, הקדוש ברוך הוא משתלב, או בתוך התוכנית של הקדוש ברוך הוא, אני משתלב, אז ממילא לא הכל בשליטה שלי ככה, וזה לא חיסרון. אוי ואבוי אם הכל היה רק בשליטה שלנו. אז היינו עולם מנותק משם השם. נכון? אז כשיש אמונה, אבל לא רק אמונה במובן הזה, אלא שמבינים שזה יורד לכל פרט, לכל דבר, לכל תכנון, לכל... אז זה לא אומר לא לצפות. אז הפסיכולוגים יגידו, אל תצפה כדי שלא תתאכזב. למה לא? תצפה, מה זה? העולם צריך להיות מלא ציפיות. אבל אל תהיה סגור עם הציפייה, שאם זה לא, אז הכל מתפרק. בטח, צפית. תצפה מעצמך, תצפה מהאנשים כל הזמן, תשאף גבוה, תשאף טוב, בטח תצפה. אבל אל תהיה בעלים על כל התוכנית הזאת, על הכל. טוב, אז זה נראה לי סיבה מאוד מאוד נוכחת לכעס, ובמילא, לך לאט לאט בונים תפיסה אמונית, שאני מכניס אותה לציפיות שלי, בסדר? אני מצפה עם אמונה. אני, את כל התכנונים, הכל זה שותף לאיך שהקדוש הוא מנהל את העולם, ובתוך זה, אז זה לא להפוך את האנשים לאדישים. יש אנשים שלא כועסים, וזה לא תמיד מגדלות. פעם אדישים כאלה. בסדר, מה זה משנה, פספסתי. אז זה יום שלם לא משנה, זה יום כזה, זה... מי שלא משנה לו לא הזמן ולא הספקים ולא... אז אתם, או ילד או שמישהו שבאמת הוא לא יותר מדי עובד עם החיים. לא על זה אנחנו מדברים. דברים לא אדישות בכלל, אכפתיות, אכפת מאוד מהכל. אכפת, וזה משנה לו, וזה כואב לו דברים, ו... אבל הוא מבין שהוא עושה הרבה דברים, אבל יש פה איזו תמונה שלמה, גדולה מאוד, עמוקה מאוד, מחושבנת מאוד, של אלוקים, שנכנס לכל התמונה, ולכן, אז אני שותף פה, אני לא בעלים על התוכנית. טוב, הרב נותן פה סיבה לכעס יותר עמוקה ממה שאני אמרתי, כי זו הסיבה אולי יותר רגילה, יש סיבה יותר עמוקה לכעס. אז בואו אני רוצה לראות עכשיו מאורות הקודש, אז ככה, זה באורות הקודש חלק ג'. יסוד הכעס בא מצד חיסרון היצירה הרוחנית. קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מובלט. כלומר, ציור רוחני, מחשבתי, רגשי, דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. שאיפות פנימיות אדירות יש בקרב האדם. למה? מכוח צלם אלוקים שבקרבו. קל וחומר בישראל. בישראל השאיפות יהיו עוד הרבה יותר גדולות. כי יש נשמה יותר גדולה. קל וחומר, לפי היתרונה, יתרון סגולתם ומעלתם האלוקית העליונה. שאיפות של צימאון להתעלות. להתעלות ליראת השם, לטוב, ליושר, להליכה בדרך הצדקות והחסידות. זה לא קשור לזה תכנון שתכננתי. כי לפי מה שאמרנו קודם, אם לא היה לי תכנון, אז אני בסדר. נכון? אם אני מצליח עכשיו לא לבוא לכל דבר סגור עם איזה תוכנית, אז בסדר, זה לא מכיס. אבל קרה משהו, בסדר, אבל לא בניתי שיקרה משהו אחר. פה זה לא קשור. גם אם אתה לא מתכנן שום דבר. יש בנפש איזה צימאון, איזה ציפייה להתעלות, ליראת השם, לטוב, ליושר, הליכה בדרך הצדקות והחסידות. את זה היא טובת, בגלל הצלם אלוקים שבה. מלאה היא הנשמה בכוחות רוחניים המשתוקקים לצאת אל הפועל. לבשם את החיים, להעניק למציאות כולה את התוכן האידיאלי, הנצחי. אנחנו לא חלק. יש, הנפש יש לה עומר, גם בלי שנלמד אותה, בלי שנעשה איתה שום דבר. ככה, זה טבעה. טבעה הגדול זה כל הזמן להתמלא בגודל, למלא בגודל. טוב, אך משעושקים אותם, את אותם כוחות מלצאת, מצירתם הרוחנית, הם רוצים ליצור ברוח, צירות רוחניות אדירות, מהופעתם, מפעולתם, אז שעושקים אותם, ותחת זאת בונים את החיים סביב הבניין החיצוני המופרז. אבל איזה חיים אתה בונה? אתה בונה רק חיים כאלה שהם נראים מבחוץ טוב, אבל הם בכלל לא נוגעים פנימה. הם לא מפרנסים את מה שקורה פנימה. במגמה של נשיאת חן ועשיית רושם, מתרוקנים אז החיים מתוכנם הפנימי. והנשמה מתייסרת בכל לינורה. אולם, על אף השכחה העצמית וההתכחשות לתוכן הפנימי, טוב, אז אתה מתכחש לזה ואתה מנסה לשכוח מזה ולעשות דברים אחרים, אבל זה לא עובד. דורשים הכוחות, הכוחות האלה הפנימיים, השואפים אל הטוב, את הופעתם, דוחקים את הנשמה, וכאריה הכלוא בכלוב הזועם והמשתולל מפני חניקת התפרצות כוחותיו האדירים. אף דחיקה זו מייסרת הנשמה. כן, אז כמו אריה בכלוב, זה המון המון כוחות, סגרת אותו, חנקת אותו, הוא משתגע. יש פה איזה מה שצריך לפרור, צריך להופיע, ואתה חנקת אותו. אז כתוצאה מה? הסבל אמר, בגלל שאני רוצה כל כך לפרוץ, להופיע את הכוחות, להתמתח, לעשות דברים ואני לא עושה שום דבר, אז הנפש מיוסרת, מתמלאת כעס. כי צפון תמיד זה כעס פנימי. אז לכן אמרנו, בעם ישראל זה יותר. כי בעם ישראל, בנשמות שלו, הוא דורש עוד הרבה יותר. פעם שעברה דיברנו על זה שבדור גאולה, אז עוד יותר. עצירת הכוחות הרוחניים הגדולים מייסרת ומדכאת וגורמת להצטברות כעס גדול מאוד. כעס על חיסרון החיים הטבעיים הבריאים הנותנים בכל כוח פנימי את סיפוקו ומזונו. אז זה הסבר מאוד עמוק לסיבת הכעס. אני רוצה טיפה להדגים את זה בהסבר פשוט ואחרי זה נגיע לנקודה הזו. אם דיברנו בהתחלה שכעס זה קצת ציפייה שנשברת, זאת אומרת אני יצרתי איזה ציפייה, מודעת, לפעמים הציפיות הן כאילו מאוד, הן קורות גם בלי שחשבתי מה אני צריך לצפות, בסדר? הוא חשב כשהוא בא הביתה ואחרי יום עבודה והכל יהיה מאוד רגוע כי היה לו עבר איזה, ופתאום הילדים דורשים מהמון המון תשומת לב. והכל בלגן והכל זה, נכון? אז יש לך ציפייה מסוימת שהיא לא עבדה, טוב, זה דיברנו מקודם. אבל כאן זה בלי קשר לציפייה. יש משהו בפנים. שאם לא תיתן לו, אז קשה לו. אני אתן קודם כל דוגמה פשוטה. אם אדם, למשל, ביום כזה של בין הזמנים, לא עשה כלום. כל היום לא עשה עם עצמו כלום. שום דבר. אז זה גם יהיה לו מאוד קשה, נכון? למה יהיה לו מאוד קשה? זה לא שציפה לזה משהו. זה לא קשור. זה אין לו חלק. יש הנפש טובעת איזה משהו, היא טובעת מילוי, היא רוצה לגדול, רוצה להתמלא, ולא נתת, אז קשה לה מאוד, נכון? זו דוגמה שמובן. ואם אדם לא יום אחד, אם הוא כבר תקופה ארוכה, מרגיש ששום דבר אמיתי לא קורה, בסדר? אז זה גם יהיה לו מאוד מאוד קשה, נכון? אם הכל הוא רק מערבב. אנחנו עובדים בגיל תיכון, אז הרבה פעמים זה ככה, אני חושב שבחור שלא לומד והכל רק מערבב כזה, ופה הוא נכנס והוא יוצא אחרי שנייה ולעשות כלום, זה בחור שבסוף אחרי זה מאוד קשה לו, כי בסוף הוא מרגיש אחרי שבוע, שבועיים כאלה, שום דבר אני לא עושה, אני עומד במקום, שום דבר לא קורה איתי. בחור שעמל ומתקדם ומתאמץ בלימוד, במידות, בכל דבר, זה אדם שהוא הרבה יותר שמח, הרבה יותר מלא. אז כי הנפש דורשת את זה. אחרי שהבנו את זה, אז פה הרב מדבר אבל עוד יותר עמוק. הוא אומר, הוא מגדיר את זה, הכעס, יסוד הכעס בא מצד חיסרון היצירה הרוחנית. הנפש שלנו, בטח הנפש הישראלית, היא רוצה ליצור ברוח, במוסר, בדברים שנוגעים אליה. אם להתעסק רק עם קשקושים, זה לא מגיע אליו בכלל. היא נשארת צמאה, היא נשארת חסרה. אז יש פה איזה קצף פנימי מאוד חזק. וככל שזה היא פחות מתמלאת, אז זה עוד יותר. נכון? זה כבר מתקשר לפסקה שלה, נכון? שאמרנו ששאלנו מאיפה מגיע הכעס הזה, מה קרה? אז הכעס הזה, כשיש תקופה ארוכה שאמרנו, יש דיכוי של חפץ ההתעלות. הכל שם מתרוקן, לא מתמלא, אז מתור איזה קצף מאוד חזק. הרב אומר, תראו את ההמשך שם, כל מלחמות גויים, כל רצח ושוד שבבני אדם, עד כל רוגז שבבעלי החיים, מארס הנחש עד הקיצת קטן שברמסים, בכוונה של הזק, בא מצד הכעס הכללי, העצור בעולם, שמצד ייצור כוח היצירה. זאת אומרת, כשיש בעולם חיסרון ביצירה רוחנית, אצל ישראל, גם גויים צריכים לייצר ברוח לפי מעלתם, במוסר, בסדר? אבל כשיש את החיסרון הזה, זה יוצר איזה כעס לא רק אישי אצל כל אחד. איזה משהו בעולם לא מתממש. איזה קצב פנימי. כל העולם נהיה יותר רגזן, יותר כעסן. זה מייצר מלחמות עולם. מה הקשר? מלחמות עולם זה על כבוד, לפעמים על שטח, אדמה, נכון. זה הסיבות בסוף החיצוניות יותר. זה מתחיל מאיזה קצף פנימי כזה, שאחר כך מסבירים אותו, הנקודה כזאת, נקודה, כמו אדם כזה שפעמים מתעצבן מאוד על איזה משהו לא פרופורציונלי. מה קרה? לא, בסדר, הוא כועס על עצמו, הוא כועס על משהו אחר, ועכשיו זה נדלק לו על איזה נקודה מסוימת, נכון? זה לא הסיבה, אנחנו רוצים לגוע בסיבה יותר עמוקה. אז זה מייצר מלחמות עולם, כן? כי כל האנשים חסרים ביצירה הזאת. ועד רוגז של בעלי חיים, עד הנחשים שמקישים ועד היתוש שעוקץ. מאיפה מגיע כל הערס הזה? הרצון להזיק הזה זה כתוצאה מחוסר יצירה רוחנית. וכשתהיה יצירה רוחנית, וכשהעולם, הנפש של העולם, מגיעה, מביאה לידי ביטוי את הצדדים הפנימיים, כל העולם נהיה הרבה יותר רגוע. לא רגוע אדיש, אלא באמת ממולא עם נחת, נחת של עשייה, נחת של יצירה. כמו שכתוב, נכון? כתוב לעתיד לבוא, שגם בסדר, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. למה? כי כשיש יצירה ברוח, אז אין יצר. כל הנזקים, כל הרצון להזיק, הרצון להזיק בא כתוצאה מחוסר סיבה עמוקה, כן? לא אמרתי שזה רק הסיבה, בגלל זה התחלתי בכל מיני שכבות יותר חיצוניות, בסדר? זה לא אומר שכל ילד שעכשיו רוצה כל מיני להזיק, אז צריך לבדוק, לא... אבל זה ודאי סיבה מאוד עמוקה שגורמת להרבה הרבה סיבות נוספות. כך הולך העולם והולכת האנושות מדחי אל דחי, מירידה לירידה, והחושך מתגבר ומאיים לחלות כל. אמנם הסברים רציונליים ופסיכולוגיים לרוב יש להבנת הרוע העולמי. יש, אמרנו, גם שכבות נוספות, יותר חיצוניות. אדם כעסן. בא לפסיכולוג, תשמע, אני לא יכול, אני לא שולט בכעס. אני כועס על הילדים שלי סתם, וזה מה... אז הוא לא יגיד לו את הסיבה הזאת, נכון? אפשר להגיד הרבה הרבה סיבות שהן חלקיות יותר. אבל התורה אומרת לנו לחפש רק בעומק מה קורה שם בנפש הפנימית. היא מתמלאת או שהיא מרוקנת? כמה החיים הפנימיים באים בידי ביטוי? זה סיבת השורש. אך האמת הפנימית היא עיצור כוח היצירה שבאדם. מחנק הכוחות האדירים בידי סגנון חיים מנוגד לחלוטין תכולתם הפנימית. וכשזה משהו, זה תרבות שלמה כזאת, שבאמת מאוד חזקה בצד החיצוני ולא נותנת איזה מענה, לא מתקשרת עם מה שקורה בפנים, לא מקשובה, מה שקורה בפנים, אז זה חנק. אז כולם עריות. כולם עריות שסגורים באיזה כלוב. וכל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים באיזוז מרוצתם, כל מה שהתורה תתגדל ותתעדר, זה כבר הפתרונות. זאת אומרת, יש יותר יצירה פנימית, יצירה רוחנית, ותוציא לפועל את הצד היותר גדול ועיקרי של מהות החיים מכוחותיהם, אז ממילא זה הפוך. זה השלום מתרבה בעולם. בסדר? זה המלחמות, הסיבה, השורש הפנימי של המלחמות עולם, זה כתוצאה מחוסר ביצירה הרוחנית. אם העולם חיצוני, כל שהעולם יותר חיצוני, הוא יותר עצבני. יותר כועס, יותר מזיק. אבל ככל שהעולם יותר יוצר מבפנים, אז בעצם מגיע אחרי זה שלום. שלום אמיתי. השלום מתרבה בעולם. או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. ולא תהיה עוד הצטברות והתגברות של כוחות רעים החפצים להרס ולהשחית. אז כל הרוחות הרעים, המזיקים וזה, הם מקבלים איזה עידון, בגלל שהם באים, הם ממלאים את את מה שהנפש באמת רוצה. וזה מה שכתוב בישעיהו, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. מפני מה? כי מלא הארץ דעת השם. מה הקשר? כי הארץ מלא דעת השם. והנפשות באמת באות לידי מימוש הטבע הרוחני שלהם, כן? כל הכוחות האדירים באים לידי ביטוי, ממילא הכל מתמלא לא ברוע, לא יראו, לא ישחיתו, יש שלום. בסדר? שלום לא במובן של הפסקת מלחמה בין שתי עמים, שלום באמת אמיתי. זאת אומרת, נוצרת אהבה, נוצרים קשרים אמיתיים, יותר עמוקים, לא כוונות להזיק, אלא כוונות לעשות טוב. בסדר? בטח לא כוונות להזיק. בסדר? אז זה נקודה אחת. עוד נקודה אחת, נדבר על הכעס, כבר הגענו אליו, זו עוד נקודה אחת. אז ממש שם הרב, קרוב לשם הרב מדבר בבירות הקודש, ככה. זה לא הסיבה לכעס, זה התייחסות לכעס. את הכעס צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. יש מחלוקת, האם מותר לכעוס? האם יש איזו סיבה בעולם שמותר לכעוס? במסיעת ישרים הרמח"ל לא אומר לו, אין סיבה. שום סיבה. כעס הפרצוף אפשר לעשות לילדים. לעשות להם פרצוף, כאילו משחק כזה. כי זה לשים גבולות או בסדר. אבל כעס בפנים לא אף פעם. הרב קוק אומר שכן, יש סיבות. לחילול השם, אז כן, גם מותר, אולי צריך גם לכעוס. זה לא כעס רק מבחוץ. לא שהכל רגוע מבפנים, זה רק מבחוץ. כמו עם הילד. אלא באמת זה מכעיס, חלק מהאכפתיות, זה באמת זה מכעיס, קשה לו מאוד. אבל מפה והלאה, כל שאר הכעסים שיש זה הרבה מידות רעות. את הכעס צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. לסנוע את הכעס של עצמנו. בכעס גדול, אבל מתון ומיושב, אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני, המערבב את הדעת, פוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם היחידי והציבורי. אז הרב אומר ככה, שקודם כל כעס הוא מערבב דעת, זה נכון, כשיש כעס באמת אין דעת, נכון? כל הכועס, כל מיני גינום שולטים בו, כאילו עובד עבודה זרה, נאבדה הדעת. באותו זמן שאדם כועס, כעס רתחני כזה יכול להגיד דברים שהוא בכלל לא חושב אותם. יכול להגיד שטויות, שאחרי שהוא טיפה יהיה רגוע, יגיד, מה הקשר? אני אגיד בכלל אמרתי, אני לא מסכים עם הדבר הזה. מי שמסתכל בעין רע, יגיד, הנה, שלפת את מה שאתה חושב כל הזמן. זה האמת, אבל זה לא נכון. זה שכבה מסוימת, שזה מאבד את הדעת, אז אין דעת. אז אומר הרב, איך מתייחס לכעס, לכעס הרתחני? שתי כעסים אומר פה, נכון? יש כעס מתון ומיושב, יש כעס הרתחני. כעס הרתחני זה בלי חשבון, כזה שמערבב את הדעת, צריך להתייחס אליו, איך צריך, בכעס מתון ומיושב. בכעס, אבל עם שליטה, עם יישוב דעת, עם דעת, מתון. צריכים להגיב בזה, למה לא להגיב בכעס, מה, ברוגע כזה? כי צריך איזה כוח יותר גדול. אש שמטפלת באש. נכון? ככה זה נראה פה. אז רגע, אני אקרא עוד שנייה את זה פה, בסדר? אז עוד פעם, את הכעס צריכים, הכעס שיש בי, הרתחני הזה, צריכים לסנוע אותו בכל המעמד, לא לקבל אותו בכלל. להילחם בו. להבין כמה הוא רע. בכעס גדול. אבל מתון מיושב צריכים לסנוע את הכעס הרתחני שמערבב את הדעת ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם יחידי יוצאים, כי אם אין דעת, אז כל הפרא אדם שלו יוצא. נכון? פתאום איזה חוסר שליטה כזה. זה כאילו כמו אדם שיקור כזה, נכון? פתאום שותה יין. מה קורה פה? מי זה הבן אדם הזה? בכלל לא אותו אדם. נכון? כן, איך מתייחסים בכעס הרתחלי, בכעס גדול, מתון מיושב. כן, רצית להגיד משהו? א', זה מכריס גם על אותו בן אדם, אבל השאלה, לפעמים הבן אדם לא, לפעמים בן אדם אנוס, לפעמים הוא שוגג, נכון? אנחנו לא תמיד יודעים מה גורם לו, באיזה רמה הוא אחראי על הדבר הזה. אם הוא מזיד, אז באמת זהו. אם הוא שוגג קצת פחות, אם הוא ממש אנוס, אז קשה לקבוע. אבל אז יש את הדבר עצמו, ושמתרבה חס שלום חילול שבת. אז זה צריך להיות מאוד מאוד קשה לנו, לכאוב לנו מאוד. אבל מי כאן ועד מה לעשות, זה עוד דרך ארוכה מאוד, נכון? האם בגלל שעכשיו, לא יודע, נוסעים בשבת, נזרוק עליהם אבנים? כי זה מאוד מאוד כואב. זה לא קשור, אבל צריך להיות מאוד מאוד כואב. אחר כך, טוב, אז איך להבין מה הסיבות ואיך חוזרים לזה, נכון? אז זאת אומרת, אנחנו קצת, לפעמים זה קשור למה שאדם עושה, לפעמים זה כן קשור ולא קשור. לפעמים אותו בן אדם, הוא מעולם לא, הוא לא שמע על דבר כזה, הוא לא, כן שמע, אבל אמרו לו שזה רק אנשים כאלה פרימיטיביים שחיים מפעם. זה קשור ולא קשור אליו, נכון? אז כאילו זה יכול להיות מאוד כואב, אבל זה לא כעס עליו. מבינה מה אתכוון?
מבינה, אבל סתם, נגיד, כאילו דוגמה קיצונית, מצד הגיע. כאילו מי שמנהיג את זה, אז בסוף, אני מכירה אותו כבן אדם ספציפי, אבל אתם זה שזה חילול השם, אז כן, אני כועסת עליו.
אז קודם כל, עצם התופעה, זו תופעה מאוד מאוד כואבת, נכון? על עצם שיש תופעה כזאת, אז אנחנו צריך מאוד לגוע בנו, ושזה מאוד יכאב לנו, ושזה נפקא מינה בתפילות שלנו, וכל שאנחנו מעלים את הצניעות, אז בעם ישראל כולו זה מעלה, נכון? זה תגובה הטבעית שצריכה להיות. את אומרת עכשיו איך לייחס את זה לאנשים שם, אני לא מספיק יודע את זה, אבל בטח מי שיוזם את הדברים האלה, זה ודאי עושה נזקים עצומים, ואני לא מכיר אותו, לא יודע להגיד את זה. אבל ודאי, ויש גם את המלחמה הפרקטית עם הדבר, באיזה צורה עושים אותה, באיזה חוכמה, זה עוד חשבון, שלם, צר הדעת, בכל עניין, איזה סוג מלחמה הכי נכון, הכי מועיל, גם הטווח קצר, גם הטווח הארוך, מה הכי נכון, בסדר? זה ממש עוד חשבון, בסדר? יש איך מתייחסים, מה עושים בפועל, זה חוכמה שלמה. אם דווקא צריך להתייחס, אם דווקא צריך לא להתייחס, לא יודע. זה כבר כל עניין, ממש צריך ללמוד אותו. אבל כאן ביחס לאנשים, יש גם את האלה שדוחפים כל הזמן לדבר הזה. בטח אם זה גויים, אבל גם אם זה יהודים מבולבלים. אז שאלה תמיד, מתוך איזה נגמות אלה. ומסתום יש גם כאנשים שם, שהם באמת, באמת באיזה תמימות כזאת. עוד פעם, מבולבלים מאוד מאוד, אבל עם איזה תמימות, הם לא יודע מה אמרו להם כל הזמן. אני לא מכיר את המספיק, את הפרטים של הדברים האלה. אבל נראה לי ככה. אז נראה לי.
אפשר שאלת את המשחק באמת?
כן.
יכול להיות שהרב לדעת ופספסתי, אבל מה כך משמעותי ביצירה הרוחני, שהוא כאילו, גם היעדר שלו גורם לכעס וגם כאילו, למה זה הפתרון?
השאלה, למה חוסר ביצירה רוחנית גורם לכעס? זו השאלה הראשונה.
כן, וגם כאילו לצד השני.
כן. נתתי דוגמה מעצמנו. אם אדם יהיה בבית, לא יודע כמה יהיה, הוא לא יעשה כלום. בסדר? אז מה הוא ירגיש מבפנים?
רקנות,
נכון. רקנות כאותי שהוא עושה אותו לא רגוע. משהו חסר לו מאוד, נכון? ואם זה יתרבה עוד יותר, אז, 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 אז עוד יותר, נכון? אז, אז מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? כל שזה אומר שיש משהו מבפנים, מאצלי, מהנפש, שמבקש, שדורש איזה מזון רוחני, איזה משהו משמעותי שאני אתן לו. משהו אמיתי, משהו שמגיע עד אליו. אבל אם אני לא עושה את זה, וזה לא מגיע, משהו שם לא מתמלא, אז כמו, לא יודע, כמו אדם רעב, אז הוא יכול להיות לא רגוע אם הוא רעב מאוד, נכון? כי משהו חסר לו, בסדר? הוא אדם מאוד עייף, נכון? אדם מאוד מאוד עייף, אז, אז גם, נכון? הוא לא פחות מאוזן, בסדר? הוא פחות רגוע, צריך לישון טוב. אז גם פה, פה זה עוד יותר. אז אם זו תקופה גם ארוכה, אז יש מבפנים איזה כעס, איזה כעס כזה. על מי באמת הכעס? הכעס, מאיפה נובע הכעס? מעצמי. יכול להיות שהכעס הזה יצא על אנשים אחרים. בסדר, זה לא קשור אחד. יכול להיות שגם באותו זמן הוא חושב, הנה, הוא עשה לי ככה וככה. אבל אם אנחנו, זה לא הסיבה שבאמת מכעיסה אותו. אם אתה היית מתמלא מבפנים, אז גם הוא עושה לך ככה, בכלל לא היית מתעצבן עליו. הוא עשה לי בכביש, עשה איזה משהו ככה. בסדר, מה קרה? בסדר. אולי עשה בכלל בטעות. גם עשה בכלל מנה בסדר, מייר. מה אתה כל כך לוקח את זה כזה קשה? זה קשה, זה קשה. הרבה פעמים, הסיבה בעומק, זה משהו חסר אצלי במהות.
אבל מה זה יצירה פנימית? הרי כאילו, יצירה רוחנית, זה בכלל שאדם נמצא כאילו מצד אקטיבי?
יצירה רוחנית זה, כן, שאדם עושה דברים שהם נוגעים לנפש פנימה. אדם שעובד על המידות שלו, אדם שמתאמץ עם המידות שלו, בטח אדם שלא מתורה, אדם שעושה מצוות, אדם שמתאמץ לעשות דברים טובים, כן? אז זה לא בחוץ, נכון? זה לא קיום, לא רק קיום. לאכול, להתקיים, לאכול ולישון, זה לא נותן את הדבר הזה, בסדר? זה מה שבעלי חיים עושים, זה להתקיים, זה לא. אבל משהו שעם משמעות, מה שאני יוצר בו, שאני מקדם בו, אז כן, זה נוגע פנימה.
ויש השפעה של כמה הדברים האלה נוגעים לבן אדם עצמו? כאילו, אם היצירה הרוחנית שלו היא באה מתוכו, או שזה סתם דברים אוניברסליים, כאילו?
לא מבין מספיק. תני לדוגמה, לא מבין מספיק.
לא, נגיד סתם, בן אדם נגיד הגיע ליצירה הרוחנית שלו, הוא עובד בעבודה מסוימת, אבל היא לא כל כך מתאימה לו, לא כל כך רלוונטית לו. אז זה גם השפיע על הכעס שלו?
אז זה יכול להיות סיבה אחרת. יכול להיות שיש שם יצירה מאוד אוכלנית, אז זה לא מתאים לי. אז כן, זה יכול להיות, כי אני לא... זה מסיבה אחרת, זה לא מתאים, כי זה פחות אני. בסדר?
יש עניין שהיצירה
הרוחנית היא כבר... כן, יש לי כישורים מסוימים, אני צריך לדברים לעשות דברים שמתאימים לי. בסדר? ומילא הפתרון, בסדר? אז בסדר, תאומן? שרצה לשאול? כן. לעשות דברים טובים זה גם מצוות. אם בן אדם יש לו איזה עסק והוא ככה, חוץ מלפרנס את המשפחה שלו, הוא מרגיש בזה שליחות, הוא עושה את זה ביושר, ויש לו הרבה עובדים שהוא עובד איתם בצורה ישרה, ועם הרבה הרבה רגישות, אז הוא מרגיש שהוא תורם. אז זה לא רק לאכול, זה לעשות הרבה נתינה. ואם זה עסק כזה שיש לו איזה שליחות מסוימת, אז זה עוד יותר, נכון? זה דברים, זה מצוות שהם עושים, לא קוראים לזה מצוות, אבל זה גם מצוות, נכון, אם יקראו לי, אם זה קשור לתורה, זה עוד יותר גדול, אבל... אבל גם אותו אדם, אם זה היה שם תורה ושם מצוות, אז זה היה עוד יותר נוגע בנפש פנימה. בסדר? אז רק נסיים את הדבר הזה. אומר הרב, כשרואים אנו איזו כיתה או מפלגה מדבר תמיד את דבריה בכעס, אנחנו רואים בן אדם מדבר כל מה בכעס או קבוצה, הרי לנו סימן שאין לה דעת, שאין לה תוכן במה, מה הכוונה לדעת? לא שהיא לא חכמה, זה לא הכוונה. שאין לה תוכן במה למלא את הריקניות שבה, והיא כועסת על עצמה באמת. בסדר, שאלתם מה הרב אומר? אנשים כאלה פעמים, אנשים כאלה הם כעסנים, דורים על כל, בעצם על מי הוא כועס? על עצמו. וזה לא הנקודה שעכשיו הוא אומר, הנה בגלל זה התעצבנתי, בגלל שהוא עשה ככה וככה. הוא כועס על עצמו, מהסיבה שאנחנו אמרנו, משהו מאוד מאוד בפנים אצלו חסר. הנפש החשה את החלל הפנימי שבה, כועסת על עצמה, כן? שאין היא ממלאת צמאון מילוי הדעת שבה, שהוא עיקר מעיינה אמיתי. כאשר אדם בחירתו מונע עצמו מהטובה הנועדה, לא חשו בקרבו אי סביעות רצון, מדרכיו, מעשיו, מצטבר בו כעס על עצמו. טוב, אוקיי, ואז מה? אבל הוא לא שם את זה על עצמו. זה מאוד קשה לכעוס על עצמך. אלא שהאגואיזם בא ומכריח אותה, את הנפש, להטיל את ההרס של כעסה על אנשים אחרים. בגלל שהוא מאוד אוהב את עצמו. ולכעוס על עצמו זה אפשר פעם, פעמיים, בסוף קשה לכעוס על עצמו. נכון? אז יותר נוח לו לכעוס על מישהו אחר. והוא כועס בערך על אנשים כאלה בתוך החברה שמאפשרים לו לכעוס עליהם. בדרך כלל זה יהיה אנשים היותר חלשים, אנשים הנחמדים האלה. בדרך כלל כלומר, זה לא מכוון, זה בכלל לא קשור לסיבה האמיתית צריכה לכעוס. בסדר? הסיבה האמיתית זה בכלל בינו לבין עצמו. אבל איפה הוא מוציא את זה בסוף? אנשים אחרים לא על עצמו, ואנשים שיותר קל לו. הוא לא מוכן להודות שזה עמום שלו, הוא הבעיה. אז הוא מטיל את זה לאנשים אחרים. טוב, אני רק רוצה אבל לסיים את הפסקה, בואו נחזור לזה, ומעומת החיים, אז נכון, אז איך זה קשור אלינו? אני חוזר, וזה בא מתוך זעף פנימי, המכעס אצלנו פה. העולה מתוך הריקניות שבלב, מצד הפיסת התוכן הפנימי של החיים, כיוון ששר מעין הקדושה העליונה, מאדם אותם בעונג חל עולמים. אני חוזר להניה, ומהומת החיים המלאה בסידור פראי, את כל הקומה כולה, שנהפכה למוקד שול, יורדת ומקפת את כל רשעתה ברגליים. כתוב ברגליים תאחסנה. לברי התנועה מסבבי התרחבות החיים החברותיים, שבהם מתגלה כל הכרעת הרוע של ארץ השיקול שזו המת החיים. עד שמתפשט עדי פעולתם להרע גם כן על המושפעים, להכניס בהם יצר הרע כארס בחירוס, התומה אינה יודעת מכל תארת לב של אהבה ונועם. כן, אז אנשים כאלה זה פחות אהבה, פחות נועם שיש שם. אלא יש שם כעס ואיבה. במקום אהבה יש איבה, במקום נועם יש כעס. אף על פי שנופת איתו וסבטותה, אולי מבחוץ, אולי הלוקה החיצוני הוא כזה מאוד נעים וכאילו יפה כזה, אבל בפנים זה הפוך. פנימיות הווייתה היא איבה, כעס נורא, לאבד אתכם. זה אחד מהתוצאות האלה של ה... בסדר? איבה, כעס נורא, שנאה, לאבד את החיים ואת כל ערכם. טוב, זהו, תגיע לסוף הפסקה. זהו. תראו, אנחנו בעצם סיימנו את הנושא של הגאווה וכל גרורותיה, כל המחלות, ועכשיו נרחיב קצת בכמה פסקאות, ואחרי זה נגיע למה העונש הקדוש ברוך הוא נתן לזה, ואז לפי זה... כאילו יש כמובן איכשהו קשור לכל שלב בגב. בסדר? בפעם הבאה זה יהיה התרחבות קצת. טוב, שלום לכולם.